שלום וברכה לכולם. אנחנו התחלנו אתמול את הפרק האחרון במסכת כתובות, פרק שעונה לשם שני דייני גזירות, והתחלנו לדבר כללית בהלכות דיינים, החומרה של איסור לקיחת שוחד, נתינת שכר לדיינים, דף קופוו שנלמד היום, כולו מעניין לעניין באותו העניין, ודאי לא עוסק בענייני מסכת כתובות, אבל גם לא כל כך בענייני דיינים, אלא בנושאים אחרים שנזכרו אגב אורחא. אז ראינו שכמובן אסור לדיין לקבל מתנות כלל ועיקר, אבל הגמרא הזכירה שבכל זאת יש זכות ומעלה גדולה בנתינת מתנות לתלמידי חכמים, אז כמובן מי שקיבל מתנה שכזאת לא יכול לראות את עצמו כדיין ולא יכול לשמש כדיין, אבל אף על פי שלא ישמש כדיין עדיין יש מעלה גדולה בזה, בעצם העובדה שאותו אדם זוכה לתת דורון ולתת שורה לתלמיד חכם, ממש כאילו מביאים ביקורים, והגמרא למדה את זה בין היתר מהפסוק שנאמר לגבי אלישע, שבשנות הרעב איש בא מבעל שלישה והוא מביא לאיש האלוהים דורון גדול עם הרבה לחם כדי לפרנס את הנביא, את תלמידיו בשנות הרעב. מעניין לעניין מספרת הגמרא, וזו הנקודה שבעצרנו אתמול, דף קופוו עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד, קצת אחרי הנקודותיים בתחילת העמוד. בשנה דרב יוסף הווה ריתחא, כלומר היה אחרון אף, היו דינים בעולם, היה רעב, אמרי לרבנה לרב יוסף, ליבאי מה רחמי, ראוי אתה רב יוסף מגדולי הדור שתתפלל, שתתחנן בעד הדור שיוקל מעלינו הרעב. אמר לי הוא השתה, ומה אלישע דכי הבו רבנן מפטרי מקמי אבו פיישי תרי אלפן ומתיים רבנן. בבית מדרשו של אלישע, בית מדרש ענק, לומדים בו 2,200 חכמים, 2,200 מבני הנביאים, ובכל זאת בעידן ריתחא לא הווה באי רחמי, כידוע היה רעב קשה בימי אלישע, ולא מצאנו שאלישע ביקש רחמים. ברור שאלישע פועל הישועות הגדול יכול היה לבקש רחמים לפחות על תלמידיו, ובכל זאת לא מצאנו שנהג כך. יש דיון שלם בין המפרשים מדוע הוא לא נהג כך, הרי במסכת תענית אנחנו רואים אין ספור מעשיות וסיפורים על גדולי החכמים שבוודאי ראו עצמם כאחראים להתפלל ולהתחנן בשנות הרעב, אבל אלישע מכל מיני סיבות שהמפרשים כאן קצת התקשו למצוא בדיוק, אבל אלישע החליט שלא להתפלל בעידנא דריתחא. לכן אומר רב יוסף, הוא שהיה לו בית מדרש עצום של 2,200 תלמידים ולא ביקש עליהם רחמים, אז אני אבקש רחמים? מיד הגמרא תאמר כמה תלמידים היו בבית מדרשו של רב יוסף, אבל בית מדרש של 2,200 תלמידים באמת בית מדרש עצום. שואלת הגמרא, או ממאי דפאי שהכי, מי אמר לך שזה היה מספר תלמידיו של אלישע? הכתיב אותו פסוק שהזכרנו קודם, שלמדנו אתמול, על אותו אדם שמביא דורון לאיש האלוהים, ועל זה אומר משרתו ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? כלומר, עם כל הכבוד למתנה היפה הזאת על לחם שעורים וחרמל ולחם ביקורים, מה אעשה עם זה לפני 100 איש? שואלת הגמרא, מהי לפני 100 איש? אילי מה דחולו, כלומר כל המתנה הגדולה הזו של 20 לחם שעורים וכרמל וכולי, כל המתנה הגדולה הזאת לפני 100 איש, אומרת הגמרא, בשני בצורת ובהבו, דווקא מתנה מאוד מכובדת. 100 אנשים להתחלק על 22 לחמים בשנות בצורת נשמע סביר, אלא כוונתו של משרתו של איש האלוהים הייתה דכל חד וחד כמי 100 איש, כלומר כל אחת מן הכיכרות הללו, ושוב היו שם 20 כיכרות ועוד לחם ביקורים וכרמל בציקלונו, סך הכל 22 כיכרות, והוא התכוון שכל אחת מן הכיכרות צריכה להשביע 100 איש, ומכאן שמספר האנשים שהיו היו 2,200, כלומר 100 איש על כל כיכר אחת, היו כאן 22 כיכרות, ומכאן שמספר תלמידיו של אלישע היה 2,200. מספר את הגמרא, כי אבו מפטרי רבנן מבי רב, אבו פיישי אלפא ומאתיים רבנן. טוב, אז בית מדרשו של רב לא ענק כמו בית מדרשו של אלישע של 2,200 תלמידים, אבל עדיין גדול מאוד, 1,200 תלמידים. מבי רב הונא אבו פיישי תמני מהרבנן. בית מדרשו של רב הונא כבר היו בו רק 800 תלמידים, ובכל זאת עדיין זה היה בית מדרש גדול מאוד, ולכן רב הונא אבדריש בית ליסר אמוראי. כלומר 13 חוזרים שונים משמיעי דברו של רב הונא היו צריכים להשמיע, ורש"י כאן מדגיש שבאמת אותם 800 תלמידים כנראה לא יכולים היו לשבת בדיוק במקום אחד, כל אחד היה יושב במקום קצת אחר, ולכן היה צריך להשמיע ולראות שכולם שומעים, כולם מכירים, כמו שמצוי גם היום בישיבות גדולות, המספר הזה 800 תלמידים כבר מכירים אותו ממוסדות גדולים היום, שבאמת מחולקים לבתי מדרש שונים. אומרת הגמרא, אבל עדיין זה היה בית מדרש גדול, רב הונא הווה דריש בית ליסר אמוראי, וכי אבו קיימי רבנן ממטיבתא דרב הונא ונפצי גלימיו, תלמידים היו יושבים על הרצפה, וכאשר קמים ומנערים את בגדיהם, הווה סליק אבקה וחסה לילה יומה, ענן האבק שהיה עולה ממש היה מכסה את השמש, נראה כמו איזשהו ליקוי חמה, ואמרי במערבה עד לארץ ישראל היו רואים שקמו להם ממטיבתא לרבונה בבלה, עד ארץ ישראל היו מבינים שעכשיו רבונה סיים את שיעורו. כי מפטרי רבנן מבי רבא ורב יוסף הוו פיישי ארבע מהרבנן, כלומר שם כבר לא היה בית מדרש לא של 2200, לא 1200, אלא בסך הכל 400 תלמידים, וקרו לנפשי הוא יתמי. כלומר, כאשר רב יוסף, שוב, אמר מקודם, לא רואה את עצמו עם מדרגתו של אלישע, אז לאלישע היו 2200 תלמידים, לרב יוסף רק 400, ולכן קראו לעצמם יתמי, כי הוו מפטרי רבנן מבי אבאי, ואמרי לה מבי רב פאפה, ואמרי לה מבי רב אשי, הוו פיישי 200 חכמים, וקרו נפשי הוא יתמי ליתמי. אז נכון, הגודל לא קובע, וגם כאשר לומדים עם שני תלמידים, שלושה תלמידים, חמישה תלמידים, עשרה תלמידים, גם זה דבר עצום, ובכל זאת הידיעה שיש מאות רבות שלומדים, 200, 400, 800, אלפים וכולי, ברור שהידיעה הזאת יש בה כדי לחזק, יש בה כדי להעצים, והייתה קצת חלישות הדעת לרב פאפה, לרב אשי, בהתאם לגרסאות, שלהם היה בית מדרש יותר מצומצם, הייתה פחות הרשמה לישיבה, מספר התלמידים היה נמוך יותר, ובכל זאת הדבר הזה כן גרם להם איזושהי תחושה של יתמי די יתמי. אז זה אגב הפסוק שהוזכר על אלישע, ועל לתת דורון לאיש האלוהים, ומכאן אנחנו חוזרים לנקודה אחרת שראינו אתמול, על אותם דייני גזרות בירושלים, שאמרה הגמרא שהיו מקבלים את שכרם מתרומת הלשכה. תרומת הלשכה, שזה בעצם הכסף שתורמים מדי שנה בשנה, כאשר כל אחד מישראל משלם מחצית השקל, אוספים את כל מחצית השקל מכלל ישראל, ואז תורמים מתוך אותה מחצית השקל בשלוש קופות, הכסף הזה מיועד בראש ובראשונה לצורכי הקורבנות. את קורבנות הציבור מביאים מן הכספים הללו. אף על פי כן, מי שלמד מסכת שקלים זוכר, שיש עוד תשמישים נוספים ועניינים נוספים שבהם אפשר שעבורם מיועד הכסף הזה לעתים של תרומת הלשכה, כלומר אותו כסף ממש שתרמו בקופות לצורך הקורבנות אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים. מעבר לזה יש גם מותר תרומת הלשכה, כלומר אותו כסף שנלקט בקופות, אם הסתיימה השנה, הגיע א' ניסן הבא ועוד נשאר כסף שלא ישתמשו בו לקורבנות ציבור, אי אפשר כבר להשתמש בזה, צריך תרומה חדשה, זה נקרא מותר תרומת הלשכה. ויש גם שיירי הלשכה, כלומר אחרי שאספו את כל מחצית השקל מכל ישראל ותרמו בשלוש קופות, עדיין נשאר כסף בלשכה עצמה, וגם בכסף הזה היו משתמשים לשימושים שונים. אז זו בעצם הסוגיה שלנו מכאן ועד המשנה בדף קובב עמוד ב', סוגיה שהיא בעצם סוגיה מובהקת של מסכת שקלים. עכשיו שוב, תרומת הלשכה מיועדת בראש ובראשונה לקורבנות הציבור. ואף על פי כן, כפי שראינו אתמול על השכר של דייני ירושלים, וכפי שנראה מיד בהקשרים אחרים, לעתים באו חכמים ואמרו שיש צורכי ציבור חיוניים, לאו דווקא קורבנות הציבור, וגם עבורם אפשר להשתמש בתרומת הלשכה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר עדיפא, אמר רבי אבא, מבקרי מומין שבירושלים היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, תלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכהנים היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. אמר רב גידל, אמר רב, תלמידי חכמים המלמדים הלכות קמיצה לכהנים נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. עד כאן החידוש לא כל כך גדול, משום שהגמרא הזכירה שלושה צרכים, שלושה תשמישים, שלושה שימושים, וכולם קשורים לקורבנות. דהיינו ביקורת הקורבנות מימום, לימוד הלכות שחיטה וללמוד הלכות קמיצה. נכון, זה לא ממש קורבנות הציבור עצמם, אבל מצד שני מדובר על צורך חיוני שקשור לעולם הקורבנות. ולכן הידיעה שהדברים הללו באים מתרומת הלשכה, יש בחידוש, כי זה לא ממש קורבנות הציבור עצמם, שלשמם אנחנו אוספים את מחצית השקל, כדי שיהיה לכל אחד ואחד מישראל חלק מקורבנות הציבור, אבל עדיין מדובר על צורכי קורבן ממש, והם באים מתרומת הלשכה. אלא שממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מגיהי ספרים שבירושלים היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. ועל זה אומר רש"י, שאסור לאדם להשות ספר שאינו מוגה, למדנו את זה בתחילת מסכת כתובות, ומוסיף רש"י ואומר, וראו בית דין שהיו מתעצלין בדבר והפקירו תרומת הלשכה לכך. כלומר זה ודאי צורך שלא מתאים לתרומת הלשכה. פה ודאי שאין צורך של קורבנות, הגהת ספרים עם כל חשיבותה ועם כל האיסור להחזיק ספר בלתי מוגה בבית, עם כל החשיבות והמשמעות של הגהת ספרים, זה עדיין לא מצריך תרומת הלשכה. ואף על פי כן, הפקירו חכמים את תרומת הלשכה, שכן היה מדובר על צורך ציבור חיוני. ואם כן, אנחנו רואים שתרומת הלשכה שמשמשת מיסודה לקורבנות, אפשר להשתמש בה גם לצרכים עקיפים של הקורבנות, ובמקום צורך גדול באו חכמים והפקירו תרומת הלשכה גם לצרכים ציבוריים אחרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן אמר רב, נשים האורגות בפרוכות, כלומר אלה שתופרות את הפרוכת של בית המקדש, גם הן נוטלות את שכרן מתרומת הלשכה, ואני אומר, כך אומר רב נחמן, מקודשי בדק הבית, מה פתאום? זה לא קשור לתרומת הלשכה, הועילו פרוחות תחת בניין עשויות. צורכי המבנים של המקדש הם לא קשורים לתרומת הלשכה, תרומת הלשכה זה קורבנו. ועד רבה, המבנה עצמו, הכל הוא בכלל התרומות לבדק הבית, והכספים שאוספים לבדק הבית, ולכן גם פרוחות בכלל זה. בבקשה הגמרא על הסברתו של רב נחמן ואומרת, מיטיבי נשים ההורגות בפרוחות, ובית גרמו על מעשה לחם הפנים, ובית אבדינס על מעשה הקטורת, שלוודאי צורכי הקורבנות, לחם הפנים, הקטורת, כולן, כלומר גם לחם הפנים וקטורת, אבל גם נשים ההורגות בפרוחות, כולם היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה, כמו שאמר רב, ולא כמו שרוצה רב נחמן לחלוק עליו. אומרת הגמרא, הטעם בדבבי, דאמר רבי זיירא, אמר רב, 13 פרוחות היו במקדש השני, שבעה כנגד שבעה שערים, אחד לפתחו של היכל, אחד לפתחו של אולם, שתיים בדביר, ושתיים כנגדן בעלייה. כלומר, חלק מן הפרוחות הם ממש חלק מהותי ממבנה הבית, שאלה הפרוחות בפתח האולם, בפתח היכל, בכניסה לקודש הקודשים, כנגדן בעלייה, כל הדברים הללו במקדש הראשון היו קירות ולא פרוחות. ואם כן, כאן בבית השני, כאשר מפעד גובהו משתמשים בפרוחת ולא בדלת, אזי הפרוחת הזאת היא ממש חלק מן המבנה, זה ודאי מגיע מבדק הבית. כי הכספים של בדק הבית הם מיועדים, פשוטו כמשמעו, לבדק הבית, למבנים. אבל אותם שבעה שערים, והתוספות כאן מפלפלים, האומנם היו שבעה שערים, כי זה תלוי במחלוקות שונות במסכת מידות, האם באמת היו שבעה שערים או יותר, אבל לענייננו, ההחלטה לשים בשערי הר הבית גם פרוחת, זה לא משהו מחייב. זה לא חלק מהותי מן המבנה. כאן אפשר בכל זאת להשתמש בתרומת הלשכה ולא צריך להגיע לבדק הבית מדין אותם צורכי ציבור שהזכרנו מקודם. כלומר, כאשר הדבר הוא אכן צורך ציבורי ורצו לפאר, לקשט או לצניעות או מכל סיבה אחרת שתהיה גם פרוכת בשער שממנו נכנסים להר הבית, אזי הפרוכות הללו באות מתרומת הלשכה, בניגוד לפרוכות שהן בתוך המבנה עצמו, בהיכל, באולם וכולי, שהן באמת חלק מבדק הבית. תנו רבנן, נשים המגדלות בניהם לפרה, התיאור בדרך הזכור במסכת סוכה מופיע בעוד מקומות, שממש מראש היו יולדים ילדים באיזושהי חצר סטרילית שאפשר לדעת בוודאות שאין שם שום חשש טומאה וכו' וכו', וכך היו מגדלות את בניהן עד שהיו שואבים את המים לפרה למי חטאת, אותן נשים שמגדלות את בניהן לפרה היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה. שוב, גם כאן לא ממש צורך קורבנות, אבל צורך ציבורי חשוב שמשתמשים עבורו בתרומת הלשכה. הבשר הוא חולק ואומר שנשים יקרות שבירושלים, ורש"י אומר נשים יקרות, הכוונה לנשים עשירות שבירושלים, היו זנות אותן ומפרנסות אותן. כלומר, הן לא היו זקוקות לתרומת הלשכה, אלא היו מקבלים באופן ישיר את כל צורכיהן, בשנים שהן מגדלות את הילדים לצורך הפרה האדומה, היו מקבלות את כל צורכיהן מנשים יקרות שבירושלים. מה מיני רב הונה מרב? כלי שרת. מהו שיעשו מקודשי בדק הבית? ורש"י כאן מדגיש, קובע ועמוד ב' למעלה, שמדובר על כלי השרת שמשרתים את המזבח החיצון, וזהו הספק, הגמרא מסבירה. צורך מזבח נינו, כלומר אי אפשר לעבוד על המזבח ולהקריב עליו את בשר הקורבנות בלי שיש כלי שרת, ולכן מקודשי בדק הבית עד הוא כמו המזבח שהוא ממש מחובר לקרקע, הוא חלק מן המבנה, או לחילופין צורך קורבן נינו, כלומר בסוף זה לא בא לשרת את המזבח, זה בא לשרת את הקורבנות. והיות שזה חלק מהותי מן הקורבנות, כבר אמרנו שהקורבנות באים מתרומת הלשכה. ובכן, האם כלי השרת של המזבח החיצון הם חלק מן המבנה, מן הבית, או חלק מן הקורבן? אמר לי, משיב רב לרב הונה, אין נעשין אלא מתרומת הלשכה. לכן כך, זה חלק מצורך הקורבן, וממילא כלי השרת באים מתרומת הלשכה. איתי ואי, וככלותם הביאו לפני המלך ויועדה את שר הכסף, ויעשו כלים לבית השם כלי שרת, זו הפרשייה הידועה על יהוידה הכהן, מה שאנחנו קוראים באמת בהפטרת פרשת שקלים, שעשו מגבית גדולה כדי לחזק את בדק הבית, והנה מפורש כאן שבמגבית הזאת של יהוידע, כספי בדק הבית, עשו גם כלי שרת. אמר לי, דאקריח כתובי, אתה ציטטת את הפרשייה הזו של יהוידע הכהן מספר דברי הימים מן הכתובים, מי שלימד אותך כתובים לא אקריח נביא, לא לימד אותך שבסיפור שמסופר בספר מלכים, שאותו כאמור אנחנו קוראים בהפטרת פרשת שקלים, נאמר בפירוש ההפך, אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות וכו', כי לעושי המלאכה ייתנו וחזקו בו את בדק בית השם. כלומר, מפורש שהכספים הללו של בדק הבית אינם מיועדים לכלי שרת, מיועדים רק לבדק הבית עצמו. ואם כן, מן הפסוק בדברי הימים משמע שאכן היו עושים כלי שרת מבדק הבית, ואילו מהפסוק מלאכים נאמר בפירוש שלא. טוב, אומרת הגמרא, יחי אזקה שוקרא יעדדי, אז באמת הפסוקים סותרים, הפרשייה אותה פרשייה, ובכל זאת בנקודה הזאת יש סתירה, יש גם הבדלים נוספים, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן שגבו והותירו, כי באמת המגבית הייתה לבדק הבית, אבל כל מה שהיה צריך לבדק הבית כבר בא על סיפוקו, ואז במותר הכסף משתמשים לכלי שרת, כאן שגבו ולא הותירו, ואז הכסף כולו הולך לבדק הבית. שואלת הגמרא, וכי גבו והותירו, מה יהווה? הרי אם באמת אומר שכלי שרת אינם חלק מבדק הבית, שהם באמת צורך קורבנות, כמו שענה רב לרב נחמן, אז אם כך באמת, כמו שענה רב לרב הונא, סליחה, אז אם כך באמת, שמדובר על צורך של, על, ש, שהכלי השרת הם באמת חלק מצורך הקורבן ולא חלק מצורך המזבח, אז איך בכלל אפשר לקחת כסף מבדק הבית? גם אם גבית לבדק הבית ויש מותר, אבל זה לא מיועד לצרכים הללו. אמר רבי אבאו, לב בית דין מתנה עליהן, אם הוצרכו, הוצרכו, ואם לאו יהיו לכלי שרת. זה בדיוק כמו שראינו מקודם על תרומת הלשכה, אבל הפוך. מקודם אמרנו שתרומת הלשכה מיועדת לקורבנות, אבל באו בית דין וכביכול הפקירו תרומת הלשכה כדי לשלם למגיהי ספרים, או לצורכי ציבור אחרים, וכן להפך, גם דבר שמיועד לבדק הבית, אז אמורים להשתמש בו דווקא לאותם דברים שהם מהותיים, שהם מובנים לבדק הבית. אבל היות שלב בית דין מתנה עליהם, מראש בית הדין אומר, אנחנו נחליט כיצד לחלק את הכסף, אנחנו נחליט כיצד לחלקל אותו, לכן במצב כזה אפשר להשתמש במותר בדק הבית לצורך כלי השרת. תנא דבי רבי ישמעאל, כמו שאמר רב, כלי שרת באין מתרומת הלשכה, שנאמר באותו פסוק בדברי הימים, את שאר הכסף. איזהו כסף שיש לו שיריים, הווה אומר, זו תרומת הלשכה, שכאמור אוספים את מחצית השקל במקדש, ומתוך זה תורמים את תרומת הלשכה. ואז כמו בכל תרומה, יש הכסף שנשאר בקופות שממנו קונים קורבנות ציבור, ויש את השיריים שנשארים באותה לשכה. ואם כן, כסף שיש לו שיריים, זו תרומת הלשכה. שואלת הגמרא, ואם השיריים גופיים? מי אמר לך אם מדובר על תרומת הלשכה עצמה, או על מה שקראנו מקודם, שיירי הלשכה. הכסף שנשאר בלשכה אחרי שתרמו בשלוש קופות. עונה הגמרא, כדאמר רבה, העולה עולה ראשונה, וזה הדין של עליה השלם, שאסור להקריב שום קורבן לפני קורבן התמיד, היא העולה על מוקדה, ומהי הידיעה לומד רבה עולה ראשונה, הלכה גדולה בהלכות קודשים שאי אפשר להקריב לפני התמיד, והתוספות כאן מעריכים הרבה להסביר את הדין הזה של רבה, אבל זה ממש לא הנושא שלנו כאן. ואם כן, כמו שאומר רבה, מהי הידיעה העולה ראשונה, הכנה מהכסף, הכוונה לכסף הראשון. דהיינו לתרומת הלשכה עצמה, היא זו שתשמש לכלי שרת, ולא השיריים שנשארים בלשכה. נשארים בלשכה לאחר מכן. ואם כן, גם תנא דבי רבי ישמעאל סובר בדיוק כמו רב, שכלי שרת נעשים בתרומת הלשכה עצמה. מי דיווי, הקטורת, וכל קורבנות הציבור, הם אלה שבאים מתרומת הלשכה, כמו שהסברנו מקודם. מסבך הזהב וכלי שרת, באים ממותר הנסכים. אז אתם רואים שהמילה לבונה יש עליה הערה, והגרא כאן באמת מתעקש למחוק את המילה לבונה, כי הלבונה שנצרכת ללחם הפנים היא ודאי חלק מקורבנות הציבור, היא באה מתרומת הלשכה ולא משיירי הנסכים, אבל מזבח הזהב וכלי השרת הם באמת באים ממותר הנסכים, מזבח העולה, הלשכות והעזרות באים מקודשי בדק הבית, חוץ לחומת העזרה, כלומר דברים אחרים שנעשים לצורכי ציבור, באים משיירי הלשכות. וזו ששנינו, חומת העיר, מגדלותיה וכל צורכי העיר, באים משיירי הלשכה. ואם כן, כאן מפורש לעניין כלי השרת, שאינם באים מתרומת הלשכה, אלא דווקא ממותר הנסכים, ותשיב הגמרא תנאי היא שאכן מדובר על מחלוקת תנאים. רק נסביר מהו מותר הנסכים, רש"י כאן מציין שיש מחלוקת בעניין הזה, בסוגיה במסכת מנחות, האם מותר הנסכים הכוונה שכאשר אלה שמספקים את הנסכים, את הקמח ואת היין לבית המקדש, הם צריכים לתת מידה מוגדלת. אם צריכים להביא קילוגרם אחד, אז מגדילים את הכלי קצת יותר, ויש בירוצי מידות. כלומר, יש שאריות מסוימות שאותם ספקים צריכים להעביר, ואת אותו מותר אפשר למכור ובכסף הזה להשתמש למה שמופיע כאן, למזבח הזהב, כלי השרת וכו'. דעה השנייה שם שאומרת שמדובר על הבדלי מחירים. עושים מראש מתחילת השנה הסכם עם ספקים שיספקו סולת ויספקו יין וכו', אבל אם היו תנודות במחיר, תמיד הספק הוא זה שיצטרך לספוג את זה, מה שיכול להוביל למצב בפועל, שאם למשל ירד המחיר, אז הספק צריך לספק יותר ממה שהוא התחייב, ושוב, יש כאן שיירי נסכים, שאותם אפשר למכור ולהשתמש בהם לצרכים אחרים. ובכן, אומרת הגמרא תנאי היא, שאכן יש מחלוקת בין התנאים, בשאלה מה עושים, מניין מגיעים כלי השרת, דתנא, מותר תרומה, שוב, כאן מדובר על התרומה עצמה, מה שלקחנו בשלוש הקופות לצורך קורבנות הציבור ולצרכים האחרים שהזכרנו מקודם, אם עדיין נשארה תרומה בסוף השנה, כשכבר צריך לתרום תרומה חדשה, מה עושים במה שנשאר? אומר התנא קמא, ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. או במילים אחרות, לא משתמשים בזה לאיזשהו צורך פרקטי אחר, אלא זה בא לייפות עוד יותר ועוד יותר דווקא את בית קודשי הקודשים ולצפות אותו בזהב. כמובן אף אחד לא רואה את הציפוי הזה של בית קודשי הקודשים, אלא רק כהן גדול אחת בשנה, ובכל זאת כנראה הכוונה של תנא קמא זה שבעצם לא משתמשים בזה לשום צורך אחר אלא דווקא לקודשי הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר פירות, וגם את זה הגמרא מיד תסביר מה זה מותר פירות, לקיץ המזבח. קיץ המזבח הכוונה קורבנות שמקריבים כאשר המזבח במרכאות שומם. כאשר אין קורבנות יש יום במרכאות חלש במקדש, לא באו הרבה אנשים להביא קורבנות, המזבח כביכול עומד בטל, ולכן יש קופה ציבורית שמשמשת להביא קורבנות עולה שיקריבו אותם כדי שהמזבח לא יעמוד בלא קורבנות. אז כן אומר רבי ישמעאל, מותר הפירות, שוב מיד נסביר מה זה לקיץ המזבח, אבל מותר התרומה, מה שנשאר מתרומת הלשכה, זה לא הולך לקודש הקודשים אלא לכלי שרת, כמו שאמרנו מקודם. רבי עקיבא אומר, מותר התרומה זה מה שהולך לקיץ המזבח, כלומר מה שנשאר מתרומת הלשכה זה מה שמשתמשים בו לאותן עולות לקיץ המזבח. מותר הנסחים שהזכרנו מקודם, אם יש יתרות מהספקים של הנסחים, מזה קונים את כלי השרת כפי שראינו מקודם. והנה לנו מחלוקת תנאים, האם כלי שרת באים ממותר תרומת הלשכה או ממותר נסחים. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מותר הנסחים לקיץ המזבח, מותר התרומה לכלי שרת. וזה וזה, כלומר גם רבי עקיבא וגם רבי חנינא סגן הכהנים חולקים על רבי ישמעאל שקדם להם בפרט אחד, כי הם לא היו מודים באותם פירות. אז מה זה מותר פירות? פירות מהי? אומרת הגמרא דתניא, מותר תרומה מהיוסים, והאם באמת נשארה תרומה? אז שוב, לפי התנא קמא מצפים את קודש הקודשים, אבל לפי רבי ישמעאל מה היוסים במותר התרומה? לוקחים פירות בזול, ממש לוקחים כסף שמיועד לקורבנות ומשתמשים בו למסחר, קונים פירות במחיר זול, מוכרים אותם ביוקר, אחלה ביזנס, מרוויחים כסף, והשכר, הכסף שהרווחנו, מקייצים בו את המזבח. וזוהי ששנינו, כאמור בדבריו של רבי ישמעאל, מותר פירות לקיץ המזבח. מהי זה וזה לא היו מודים בפירות? כלומר, למה רבי עקיבא ורבי ישמעאל לא מקבלים את האפשרות הזאת להשתמש בפירות? אתנן, מותר שרי הלשכה מה היו עושים בהם, לוקחים בהם יינות, שמנים וסלטות, והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל. שוב רבי ישמעאל לשיטתו מבין שבכסף שנשאר לא רק מן התרומה אלא גם בכסף שנשאר משיירי הלשכה, מה שהזכרנו מקודם, אותו כסף שמראש לא נתרם, לא הפך להיות תרומת הלשכה אלא נשאר בלשכה ממחצית השקל, גם בכסף הזה אפשר לקחת יינות, שמנים וסלטות, כמובן קונים אותם בזול, מוכרים אותם למי שצריך ביוקר, והשכר להקדש. רבי עקיבא אומר, גם כאן וגם לגבי המותר פירות שראינו מקודם, אין מסתכרים בשל הקדש ואף לא בשל עניים, אין דבר כזה, לא עושים מסחר וביזנס מממון ההקדש. בשל הקדש מה הייתה עמלו, כי אין עניות במקום השירות, כמה כסף אתה כבר יכול להרוויח, לקנות פירות במחיר אחד ולמכור אותם במחיר קצת יותר גבוה, לא מתעשרים מזה, זה, יש אנשים שזו מלאכתם וכמובן אין בזה שום פגם, אבל עבור ההקדש לנסות להרוויח את הכמה גרושים הללו, אין עניות במקום השירות. בשל עניים הייתה עמלו, דילמה מתרמלו עניה וליקה למתבלה, אם כל הכסף של העניים מושקע בכל מיני השקעות כדי להרוויח יותר כסף, בפועל כשיבוא עני ויבקש כסף לא יהיה ממה ומהיכן לתת לו. לכן רבי עקיבא וכאמור גם בחנינא סגן הכהנים מתנגדים לעניין הזה, לעצם הקיום הזה של מותר פירות או של מותר שרי הלשכה שקונים בו יינות, שמנים וסלטות, כי הם סבורים שלא עושים כלל ועיקר מסחר בשל. כפי שאמרתי בפתח הדברים, הדף שלמדנו היום כמעט כולו דף של מסכת שקלים, סוגיות מובהקות של מסכת שקלים, ואחרי שסיימנו את שני הדפים הללו, קופי וקופיו, מחר נחזור לענייני מסכת כתובות, שלשמם נתכנסנו במשנה שלנו עם דייני הגזרות, לגבי דינו של מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, כל אלה ועוד בעזרת השם מחר, להתראות.